טוב, זה למדנו כבר. מכיוון שבנימין היה שייך אחרי הפילוג של שני הממלכות, היה שייך למלכות יהודה. וזה נושא אחר שלמדנו בפעם הקודמת. העתיד של ההיסטוריה שלנו באופן גלוי או באופן נסתר, זה ההבדל בין העם היהודי ועשרת השבטים, הולך לפי הבחירה של בנימין. בנימין זה העתיד של ישראל. אתם זוכרים את זה בפרשה של לפני שבועיים, אני חושב. לא, ויגש, זה לפני שבועיים, כן. ומה אומר הפסוק? לגבי הקשר בין יעקב ובנימין, ונפשו קשורה בנפשו. וזה עוד במדרגה של יעקב. כי ישראל זה איחוד של כל השבטים. אבל יעקב יש לו נטייה לחוץ לארץ גם כן. זוכרים את זה. ולכן בנימין זה הכוח שמכריע. לאן הולך ישראל? הוא מחליט אם התקופה הבאה, במשך ההיסטוריה, תהיה תקופה של גלות. אני לא רוצה לומר גלות באופן השלילי, במובן השלילי, כלומר גולה, דיאספורה, כמו שאומרים עכשיו, ואו להפך, אם זה התקופה של חזרה לארץ ישראל. אולי אני אתחיל בזה כדי להסביר את הנושא שוב. אתם זוכרים את זה כשמשפחת יעקב אבינו הייתה אצל לבן, כל האחים של יוסף היו מבוגרים, וכשנולד יוסף בסוף התקופה של אותה גלות. ולכן הניסיון של יהודה ורחב, בני לאה, זה היה ניסיון של הכישלון של כל התהליך של הגלות שהאבות חלמו עליו. זה הממד הראשון של המשיכיות של האבות. איפה מתפתחת, כך אומרים, התרבות של אותה תקופה, שם צריך לתפקד כממלכת כהנים וגוי קדוש, לפני תקופת התורה, לפני הזמן שזה נכתב כפסוק בתורה. ואתם לומדים ממלכת כהנים. אנחנו לומדים לפי המדרש, ויש הרבה רמזים בפסוקים עצמם, בכל התקופות הקודמות ליציאת מצרים, שהיה תפקיד של ממלכת כהנים וגוי קדוש מהתחלת ההיסטוריה, התולדות של כל האנושות לפי סיפור התורה. אתם זוכרים שהגזר, הזרע נאמר, של שט, היה גם כן מבחינת ממלכת כהנים וגוי קדוש גבי הזרע של קין. זוכרים את זה, כן? ויש עוד הרבה רמזים בפסוקים מסוימים, ולכן אנחנו רואים ש אצל האבות יש גם הנטייה למשיחיות של יוסף וגם הנטייה למשיחיות של יהודה. אני חוזר על הנקודה ההיא. יעקב התנסה, נאמר, להיות רועה צאן לבן. זה מאפיין את התפקיד של... זה מבשר, נאמר, את התפקיד של ממלכת כהנים וגויים. מהתחלת הסיפור של תולדות ההיסטוריה. ואנחנו מגיעים לכישלון של אותו ניסיון. יש סיבה לזה שצריך לנסות כל פעם. יש הכרח גם כן לזה. יש תועלת לזה. אבל לפי כל הסיפורים של התנ"ך, אף פעם זה לא הגיע להצלחה. כל פעם אנחנו מגיעים למשבר, לכישלון. וזה מתחיל באופן גלוי, באופן ברור, לסיפור חיי יעקב אצל לבן. זה היה גם כן הסיפור של זרע העברים מנוח עד אברהם באור כשדים. זה מגיע לכישלון. ואברהם צריך לברוח מהתרבות של אורקזדים. ואני מסתת את זה גם לפי הפסוקים וגם לפי המדרשים שמסבירים את הפסוקים. זוכרים את כל הנושא. לפי דעתי אפשר להסביר את זה ככה, שיש תקופה שזה יכול להצליח, אבל אם אותו עם ישראל, מבחינת העם העברי הנסתר, או מבחינת העם העברי הנגלה, נאמר, מאסס לחזור לארץ כנען, לארץ ישראל, אז מגיעים לנקודת המשבר ולקישון. למשל, כדוגמה, כהנחה, אם יוסף, כשהיה על כס פרעון, היה מחליט באותה תקופה, מה שאמר אחר כך, כשזה היה סוף חייו, פקוד, דפקוד אתכם ותחזרו לארץ הקודש, אולי זה היה הצלחה. מכיוון שכמו שאומר הפסוק, נשארו בארץ מצרים, מלמד שהיו מצוינים שם. פעם הסברתי, וזה לא בדיחה, שאפשר להבין את זה ברמז התקופה שלנו, מלמד שהיו ציונים שם. אז זה הממד של הפשט. הבנתם את זה? אז אני חוזר לנקודה, יעקב אצל לבן. יעקב ממשיך וממשיך בניסיון הזה להיות רועה צאן לבן, והוא מצליח. הוא מביא את הברכה בבית לבן, כמו שיוסף אחר כך מביא את הברכה בבית המצרים, כמו שאומר הבן, בבית פרעה. כמו שבמשך כל ההיסטוריה יש תקופה שעם ישראל מבחינת, שוב, העם העברי הנסתר או העם העברי הנגלה, בתקופה שלנו מבחינת העם היהודי, מביא את הברכה אצל אומות העולם בשלב הראשון של הנטייה שנקראת בנושא שלנו משיחיות לפי יוסף, זה מובן. ומכיוון שלא חוזרים בזמן שצריך, לא מסוגלים לראות מהו הזמן שצריך להתחיל בממד השני, גלות גאולה, ואתם זוכרים מה שהסביר אריאל בקוזרי, כן? שישראל הוא לב העולם, והדפיקות של הלב זה מה שרבין עושה, זה אדם הולך אצל אומות העולם, מה שרבין דוד חזרה ללב. ולכן כששוכחים את זה, שיש שני מומנטים, אם אפשר לומר, גלות, גאולה, אז כשהזמן של הקץ בא ומחמיצים את זה, אז הגלות מתחיל לקחת את את הצורה השלילית שלו, זה שמות. זה נקודת המשהו. ולכן יעקב כאילו שכח שצריך לחזור. אתם זוכרים שזה לאה ורחל, בסדר לפי סדר הדור, זה רחל ולאה שאמרו ליעקב, הגיע הזמן. ואודות האנשים צדקניות האלו, בכל תקופה ותקופה של סוף גלות, אנחנו רואים הופעה של נשים צדקניות, שהם אמרו, ותחזנה עינינו בשולחן ציון ברחמים, כן? אז יעקב ברח מלבן. באותה תקופה, בני יעקב, שהם בני לאה, היו מבוגרים. היה להם את הניסיון הזה, שזה מתחיל כאילו בהצלחה, וזה מגיע לנקודת משבר, לכישלון. הם יודעים מה זה הכישלון של הנטייה של משיחיות לפני יוסף. זה מובן, כן? ואחר כך הפסוקים שהרב מביא, מעירים את זה באופן ברור מאוד. אתם זוכרים את הפסוק בהלל, והרב יביא את זה מיד, ובצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, בזמן שצריך לנתק את עם ישראל מהגלות, כי זה זמן המשבר של אותה תרבות, אז הייתה יהודה לכלשהו. זה השלב של משיחיות של יהודה, חזרה לארץ. זה מה שהחליטו אחי יוסף. הם היו בעלי ניסיון, שהחלום הזה של האבות, בממד של התרבות החיצונית, לקדש את העולם דרך הכלים של התרבות החיצונית, זה מביא לשעת משבר, לשעת כישלון, כשעם ישראל שוכח שיש קץ לגלות. זה מובן, כן? ואני חושב שאפשר לסתם את הנקודה ההיא מהנושא באופן פשוט מאוד. אנשי הגלות שוכחים שיש שלב שני, הגאולה. לא שוכחים מבחינת אמונה, אלא שוכחים את זה במציאות. מהר מאוד, זה לוקח הרבה זמן, אבל זה מהר מאוד, זה מגיע לאיזה מין אמונה מיסטית, איזה מין אמונה אפילו, הייתי אומר, מיתית, כן? מגיד. וזה מובן? ולכן זה העניין. יש אצל האבות נטייה לאותה משיכות בין יוסף. ואנחנו מוצאים את זה אצל אברהם אבינו, בצורה מסוימת, אצל יעקב אבינו, בצורה יותר חמורה, ונפש בנימין קשורה לנפש יעקב, אומר הפסוק, לא לישראל. כן? זה מספיק מובן. בכל זאת, בנימין יש לו כוח מסוים, שהוא העתיד של עם ישראל, וההחלטה של בנימין, לאן לפנות, אם להיות עם יוסף, אז כל ישראל הוא בממד של יוסף. אם להיות עם יהודה, כל ישראל הוא בממד של יהודה. זה מה הנקודה שהגענו בה בשורה הקודם. זה מובן?
איך רואים את זה היום? איך זה בא לידי?
אני רגיל להסביר את זה ככה. חוץ מכל ההגדרות של הכוח של בנימין, שכדאי ללמוד את זה, אולי אם אתם רוצים לחזור על זה אחר כך, יש הסבר של רש"י על ההגדרה של זהות בנימין, משהו פשוט מאוד. חוץ מכל ההגדרות האלו, בנימין הוא הצעיר, זה הדור הצעיר של עם ישראל. כן. וזה בולט. בתקופה שלנו, הדור הצעיר, וזה מתגלה במצב של תנועות הנוער, כן? בחר, הדור הצעיר בחר למשיכות של יהודה. כן? היו תקופות שבחר למשיכות של יוסף. כן? אין שום תנועת נוער חיה שאין לה הסמלים והתוכניות של הציונות. לכן אמרתי, או סמלים, גם אם זה רק הסמלים. כן? זאת אומרת, הנוער חולם בציון. ייתכן שזה מסביר שוב מה שאומר הנביא, ושבו בנים לגבולם. הם הבחינה של בני ישראל במובן. זה מסביר את זה? זה בולט. אז אפשר לחזור לתא שלנו. זה מה שאני אמרתי. על השורה הראשונה, שני שבטים במיוחד הוכנו למלוך בישראל. ולכן יש שני אופנים של המלוכה. המלוכה שנקראת מלכי ישראל זה בית אפרים, בית יוסף, והמלוכה שנקראת מלכי בית דוד. זה התחיל במדרגה המאחדת של מלכות דוד, דוד ושלמה, ואחר כך צריך להגדיר מלכות יהודה, זה הצורה של המלוכה השנייה. זה מובן, כן? ולפי הגמרא הזה במסכת סנהדרין, ההלכה של הממלכה אינה זהה אם מדובר במלכי ישראל ואם מדובר במלכי יהודה. אתם יודעים את זה? למשל, מלך ממלכי ישראל, זאת אומרת, משבט אפרים, מהממלכה של הצפון, כן? איפה הייתה הבירה של הממלכה של עשרת השבטים, כן?
שומרון.
שומרון או שכם?
שכם.
יש מחלוקת. זה שכם. כן, מלך ממלכי ישראל, לא דן ולא דנין אותו. הוא לא שייך לחוק של התורה, הוא למעלה מזה, או מחוץ לו. לא דן ולא דנין אותו. ומלך ממלכי יהודה דן ודנין אותו. הוא תחת מרות התורה. יש הבדל עצום. ייתכן מאוד שהמצב של החברה הישראלית עכשיו הוא לאו דווקא זה או לאו דווקא זה. זה משהו קצת מעורב. אולי זה תקופת מערב. תקופת מערב. זה השפעה של המערב. ונחזור לזה אחר. אפרים ויהודה, נמשיך. אפרים, שהוא כלל יוסף, ויהודה. וכמו בתחילה, מעשה אבות סימן לבנים, יוסף היה משביל, זאת אומרת, יוסף, זה פסוק, כן? יוסף היה הממונה על החיים הגשמיים של עם ישראל. והרב מסביר לפי המדרש, ששלח אותו אלוקים לפלטה גדולה, להחיות עם רב, כל זה זה פסוקים, והחיה את יעקב ובניו, בחיה חומר לחם לפי הטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור. לשבור זאת אומרת, לחפש אוכל. והיה נבלע בנאומו. וזה כבר ההגדרה הראשונה. הנטייה של יוסף זה הסכנה להיות נבלע בין האומות. זה מובן? זה מה שאנחנו קוראים במושגים שלנו התבוללות, תמיעה בין האומות. מכיוון שיוסף מגלה את הצד הדומה בישראל לאומות העולם. בבחינת אומה ככל האומות זה רק הסטד של יוסף. כשיוסף הוא מנותק מיהודה, אז זה בולט. כאילו אין הבדל בין הלאומיות הישראלית והלאומיות של אומות העולם. ולכן, הנטייה, שוב, של הממד הזה שנקרא משיחיות בן יוסף, יש בה הסכנה של ההתבוללות. אתם זוכרים בהתחלת פרשת שמות, זה כבר דבר יום ביומו, כי זה הפרשה של השבוע. המקרא אומר שכל בני יעקב היו מצרימה, בכיוון של מצרים, וסוף סוף ישרו בארץ גושן. זה לא ארץ ישראל, אבל זה לא ממש ארץ מצרים. זה כמין מעבר, שוב, כן? והפסוק אומר, ויוסף היה במצרים. אתם זוכרים את הפסוקים האלה? כן. רש"י מסביר לפי המדרש, שנשאר בצדקתו, אף על פי שהיה במצרים, נשאר בצדקתו. במינים אחרות, רק יוסף עצמו, הוא יוסף הצדיק, לפי ההסבר הזה, היה בכוחו להיות במצרים, במצרים ולהישאר צדיק. אבל לרוב העם, שנוטה לאותו צד של מצרימה, יש הסכנה של ההתבוללות. זה מובן. ובמשך כל ההיסטוריה אנחנו עדים להרבה הרבה תופעות של נטייה להיות כיוסף. כולם נחשבים. היה רק יוסף אחד שנשאר צדיק. זה יוסף בן יעקב אבינו. ולכן הוא נקרא יוסף הצדיק. זה מובן מה שאני אומר. כן? אנחנו עדים לזה. כמעט בכל מדינה, היה במשך כל התקופות איזה יוסף אחד, שהיה גם כן במצב של יוסף במצרים. הוא היה משביר, והוא החיה את הקהילה היהודית גם כן, כן? איזה מין רוטשילד, בתקופה אחרת זה היה שם אחר, וסוף סוף כולם נחשבו. רק אחד הצליח, ולכן זה מסביר לנו למה המדרש מדגיש את זה, שיוסף היה במצרים, לפי הפסוק, ונשאר בצדקתו. זה צריך להעיר. אם כן, קודם כל, הנטייה של ההתבוללות בלשון שלנו. בידך 70 לשון. וזה גם כן חשוב מאוד. זה מאפיין את יוסף. ידך 70 לשון. ומה זאת אומרת ידך 70 לשון? יש לו קשר מיידי עם התרבות האוניברסלית. הכישרון של זה, זה מה שנקרא בלשון התרבות הנוכחית, הקוסמופוליטיות. כן? אתם יודעים את זה, איזה כוח יש בעם היהודי להיות בקי בשפות. ודרך הבקיות בשפות, להיות בקי בתרבויות. כן? זה הנטייה של יוסף. אחר כך הנצחות חזרה על אותו נושא, אני לא רוצה לנגוע בזה הרבה, וכשהנצחות מדברת על הבן יוסף שלהם, אז במקום שבועות מתן תורה, יש להם איזה מין רמז, שזה מתן השפות. שמעתם על זה? זה מה שעשו מהנראה שלנו. מבינים את זה? טוב. שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. זה מין קשר בין ישראל גוי אחד בארץ ושבעים אומות הגויים. הקשר הזה זה יוסף. מבינים את זה? אז נכון. מכל מקום ידע כוח קדושתו. ומכל מקום ידע כוח קדושתו, זאת אומרת, אותו יוסף שנקרא יוסף הצדיק, אף על פי שהיה מתפקד באותו תפקיד מסוכן, הוא נשאר צדיק. ולכן, אני מוסיף את זה, אפשר להסביר, אפשר להבין את הנטייה למשיחיות לפי יוסף. אבל צריך לדעת שזה כל פעם, בלי שום יוצא מן הכלל, כישלון. כי רק יוסף אחד היה מצליח. זה גם כן לשון הפסוק, כשהפסוק אומר, והיה איש מצליח. הכוונה של הפשט, איש מצליח בתפקיד שלו אצל המצרים, כן? מצליח כמנהל משק המצרים. אבל אפשר להבין את זה ככה. מצליח בתפקיד שלו כעם ישראל, כעברי, כיהודי. רק אחד הצליח. ולפי דעתי ההוכחה, שהיא שהתורה עצמה החליטה לספר לנו בעריכות את כל הסיפור של יציאת מצרים, וזה גוף התורה, כדי להסביר לנו שזה, שהנטייה היא כישלון. אנחנו מתחילים את ההיסטוריה שלנו לפי הלוח העברי ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה ההצלה של הכישלון הזה. זה מובן? ולא לשכוח את זה. רק דקה, אני לא רוצה להתייחס עוד לנצחות, אבל זה ברור שהנצחות רצתה לחזור על אותו סיפור של יוסף במצרים, באותה תקופה זה היה רומא, זה לא היה מצרים, וזה ההוכחה שזה כישלון. זה מובן? כן. ולפי דעתי, אני לא מצאתי את זה אפילו במקרו שלהם, שכחו את את המקורות שלהם עצמם, שלא לחינם הגדירו את הבן, סליחה, את האב של המשיח שלהם כביכול, בשם יוסף, ומספרים שירד למצרים כדי לזהות אותו. אתם זוכרים את הסיפור של יוסף במצרים? זהו זה. הם אומרים מה שהם רוצים לחזור על אותה לתייה של יוסף של מצרים, אבל ברור. וזה שוב ההוכחה שזה קשן. הבנתם את זה? מה רצית על הראשון?
איך לראות
משה רבנו
במצרים?
מה? איך?
יוסף רק הצליח יהודי במצרים, איך לראות משה?
איך? מה?
משה.
לא, לא שמעתי את המילה לפני משה.
לראות.
ודווקא משה הוא שהבין ש כבר עברה התקופה של ההצלחה של יוסף, שצריך לשים קץ, משה שם קץ לאחפתקה של יוסף, כן? אבל כדי להצדיק את יוסף, ולא להאשים אותו כבוגד, לא היה יכול לצאת ממצרים, אלא עם ארונו של יוסף. אם היה משאיר ארונו של יוסף במצרים, זה היה כמין עדות שיוסף היה בוגד. כן? אבל בזמנו יוסף היה צדיק. בזמנו משה הוא הצדיק. ושוב, השאלה שלנו, ברוב העם היהודי לא מצליח לגלות את זה, זה באיזה תקופה אנחנו חיים. אם אנחנו חיים בתקופה של יוסף, אז יוסף הוא הצדיק. אם אנחנו חיים בתקופה של משה, משה הוא הצדיק. זה מובן? במילים אחרות, אף פי שזה לא מודע, הישראלים חושבים שאנחנו חיים בתקופה של משה. והיהודים של הגולה חושבים שאנחנו חיים בתקופה של יוסף. כן? הפרדוקס הוא שדווקא הישראלים, החילונים האלו, שהם יהודי משה, ודווקא הדתיים שם שהם יהודי יוסף. זה הפרדוקס. תחסתם את זה. הבנת? הבנת? צריך להבין את זה ככה. הזהות של משה והזהות של יוסף, ולפי הקבל הזה יותר ברור, אבל זה תורת הנסתר, אבל הזהות של משה והזהות של יוסף זה אותה זהות, אבל בכיוון ההפוך. יוסף הוא העברי שהתלבש בלבוש המצרי. משה הוא אותו יוסף שפשט את הלבוש, המצרי והגיע לגאולה. אבל דווקא מכיוון שלא התפשט לגמרי, לא היה משיח. אם היה מתפשט לגמרי, אז ייתכן מאוד שיציאת מצרים הייתה התחלת ימות המשיח. ומכיוון שאנחנו מדברים על דברים שהם ברומו של עולם, אני רוצה להסביר קצת יותר. אתם זוכרים מה אומר המדרש, וגם בגמרא, שיוסף שאמר שהוא עברי, נקבר בארץ ישראל. משה רבנו שאמר שהוא מצרי, לא נקבר בארץ ישראל. כן. ובנושא שלנו הסברתי את זה קצת אחרת, כדי להבין את העניין. משה שם קץ למה שיוסף התחיל. כן? היו סיבות כדי להתחיל בזה, אבל מכיוון שזה הגיע לנקודת משבר, זה כישלון. אז משה הוא הראשון שהבחין בזה, שהגיע הזמן, שהגיע הקץ. אתם זוכרים את זה, שגם אצל אברהם אבינו, התורה מספרת שביוזמת האדם, ביוזמת אברהם אבינו ותרח, החליטו לצאת מהגלות. לא חיכו רמז מלמעלה, כן? רק אחר כך, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם ואומר לך לך. אבל כבר בפסוקים הקודמים, ויקח תרח את... ויצאו איתם לארץ כנען. זוכרים את זה? טוב, תנו לי זה, ספר בראשית, אני אקח את זה מיד. גם יציאת מצרים זה אותו סיפור. משה מעצמו, לפני כל נבואה, הבין את זה והחליט מדעתו, כן? המצרים התנגדו, פרעה התנגד, וגם העברים התנגדו. לכן ברח למדיין. ושם, במדיין, הקדוש ברוך הוא מתגלה לו ואומר לו, אתה צודק, חזור למצרים ותתחיל בגאולה. זוכרים את זה? כן, זה גם בפרשת השבוע. וזה מאיר שוב את אותו נושא בתקופה שלנו. כי הוויכוח בעולם התורני, נאמר, זה אם צריך לחכות את המשיח כדי... ואיזה סימן, במה מדובר, למה הם מתכוונים, כשאומרים צריך לחכות את המשיח כדי לחזור לארץ ישראל. למה מתכוונים? מה שאני אומר עכשיו, צריך להבין את זה עם קצת רק ברמיזה. כן? לפי דעתי, יש כבר פה הופעה של איזה נפש מגיעה. איזה מין נטייה לחכות ניסים, אבל לא ניסים לפי סיפורי התורה. לא ניסים תנכיים, אלא ניסים מגיעים כבר. הבנתם מה שאני אומר? זה, 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 זה נושא חמור מאוד. ואז הוויכוח הוא ככה. אז אם צריך לחכות רמזים מלמעלה כדי לחזור לירושלים, לציון, או היוזמה צריכה להיות מעם ישראל עצמו. שוב, החלוקה היא ברורה. הישראלים הם אנשי משה שהחליטו שהגיע הזמן והיוזמה צריכה להתחיל. אלו שנשארים בגולה, זה אנשי יוסף, הם מחכים, מופתים בצורה המגית של המצרים, של המצרים. יש ביטוי בסיפור של הניסים בספר שמות, יש ביטוי ברור מאוד, יש הסבר בספרי. מדברים על אותות ומופתים. יש בספרי שני הסברים האלה. אותות זה בשמיים, מופתים זה על הארץ. אותות לבני ישראל, מופתים למצרים. מה זה אותות? מה זה אותות? אות זה משמעות, אות, כן? ומופת, פשוטו זה משמעות. זה... כפי שאני אמרתי, מעשה מגיע, כן? מחוץ לטבע. אז כשאומרים, אנחנו מחכים, מה מחכים? מעשה מגיע. לכן צריך לחזור לפרשנות התורה לפי הכלל הזה שמביא הרב, מעשה אבות סימן לבנים. וריבונו של עולם, למה בישוי ממני וזה, זה, מאות בשנים לקרוא בתורה כדי רק לדעת איך זה קרה בפרה-היסטוריה ההיא של העבר הכי קדום, כן? אלא דווקא כדי ללמוד את זה שמעשה אבות סימן לבנים. והדברים צריכים להתחשש כמו שהתורה מספרת ומלמדת. ולפי דעתי יש פה כלל מובהק. יציאת אברהם מיוחקסדים, יציאת מצרים על ידי משה, זה דגם ברור מאוד. איך הקדוש ברוך הוא מגלה את ישראל. השלב הראשון זה היוזמה של עם ישראל. ורק אחר כך יש גילוי למי שיש לו עיניים לראות. ולכן אנחנו מתפללים ותחזינה עינינו. זה מובן, כן? לא צריך להרחיב את הדיבור, אבל העניין הוא, לפי דעתי הוא ברור מאוד. אז אני ממשיך. הממדים של הסכנה של הנטייה של יוסף הם קודם כל, נבלע בין האומות, הסכנה של ההתבוללות, והצד השני זה וידך 70 לשון. זה הקשר עם התרבות העולמית, הקשר עם האוניברסליות, נאמר, של ריבוי התרבויות, ולפי מה שרמזתי, והנטייה, החלום, כחלום הוא אמיתי. זה מה שנקרא אוניברסליות. אבל הכישלון זה מה שקורה לדרוננו, זה קוסמופוליטיות. זה מובן? זה דווקא מתגלה בתקופה של חזרה לסיום. אז אני ממשיך במה שאומר הרב, שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. ומכל מקום ידע את קדושתו, מדובר ביוסף עצמו, ודווקא על ידי זה היתרון אין עשיו נופל כי אם ביד בניה של רחל. כל פעם יש לכם הערות במקורות, כן? וזה ידוע לפי הגמרא, שדווקא יוסף הוא סיתנו של עשיו. מה זה סיתנו של עשיו? מי שמונע את ההיגברות של עשיו על יעקב. יש גם כן הרבה הגדרות בנושא הזה. יוסף זה ההוכחה שאפשר להיות שייך לגופניות ולהישאר צדיק. כי בחלוקה של התפקידים, עשר בחר העולם הזה, אבל מיד נהפך לרשע. יוסף דווקן הוא מסוגל להיות שולט בעולם הזה, בכל הבעיות של העולם הזה, יוסף הוא המשביר, אבל הוא מוכיח שאפשר להישאר צדיק. ולכן כוחו של יעקב נגד עשיו זה יוסף. זה מובן. ופה הרב מביא מקור בגמרא, זה נמצא בגמרת סנהדרין, כעניין, מיני ובי אבא נזל בנרגה. אני אסביר את זה בעברית. זה פתגם תלמודי שמהיער עצמו לוקחים את העץ של הגרזן שהורס את היער. זאת אומרת, מכיוון שיוסף הוא קרוס מאותו כוח של עשיו, אבל מבחינת צדיק, דווקא יוסף יהרוס את עשיו. זה מובן. נמשיך. ויהודה, בצד השני, יהודה, מיוחד לכוח ישראל המיוחד. הייתה יהודה לכל שום. וכוח ישראל המיוחד זה הקודש. כן? יש אצל כל האומות נטייה לרוחניות. אבל הנטייה לרוחניות היא מיוחדת בישראל, זה הנטייה לקודש, ולאו דווקא לדתיות או לרוחניות. זה מובן? כן. והר אוהל יוסף נאמר, אוהל שכן באדם. זאת אומרת, המקום של יוסף זה בתוך בני אדם, בתוך שער האומות. אוהל שכן באדם. וזה נותן לנו להסביר, להבין, קודם כל, כל הנטייה של היהודים שבגלות. כשמגיעים לאותה נקודת משבר שדיברתי עליה, להיות לא רק מתבוללים אצל שער האומות, אלא הם מדברים דווקא בשם אומות העולם, בשם תרבותם. וגם כן מה שקורה פה בחברה הישראלית, אלו הכוחות שנוטות לצד הלאומי דווקא, הצד הלאומי גרדה, בלשון שלנו, למשיחיות מסוג יוסף, לכוח המשיחי מסוג יוסף, דווקא כשמדברים, אתם שומעים את זה ברדיו, בטלוויזיה, בכנסת ובהרבה מקומות אחרים, שומעים גויים מדברים. כאילו זה תורת הגויים. זה מובן? זה הצד הדומה, הצד השווה שבין יוסף לשאר העמים, אוהל שכן באדם שמתפקד פה. והנה, תכלית בחירת מלכות בית דוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים באחד. זאת אומרת, הקושי בהצלחה המשיחית של עם ישראל זה לאחד שתי הכוחות האלה. בכל חוד, אנחנו לא מגיעים לאותה תקופה שאפשר לראות. אולי אני אקח דוגמה קצרה בין כל הבעיות של החברה שלנו. אפשר לראות מפלגה אחת שיהיו בה גם דתיים כדתיים וגם חילונים כחילונים, אז יש, זה התחלה של תקווה של הייחוד בין יוסף ויהודה. זה מובן? כנראה עוד לא זכינו לזה. עוד לא הגענו לאומץ לב כזה.
למה?
מה? לא, לא. זה רק ניסיון במעבדה. קודם כל, התחייה זה לא מפלגה. כן? זה קונטריקלו, קלוב. וזה, כשרצו לייסד את התחייה, הייתה תקווה גדולה. הזרם שהיה מחכה מה שאנחנו מדברים. אבל אודות החולשה של הזרם הלאומי דתי, זה לא הצליח. כן? הכוחות של הזרם לאומי דתי פחדו מהחלום הזה. מפלגה שהיא בה גם חילונים גם דתיים נאמני ארץ ישראל ותורת ישראל. פחדו מזה. אני הייתי שייך לכל הדיבורים באותה תקופה, ואני זוכר את זה. אני הבטחתי לא לכתוב את הזיכרונות שלי, לכן לא לפחד. אבל אנשים גדולים, יהודים טובים, כמו שאומרים, הרסו את החלום הזה. ואמרו, אנחנו דתיים, לא רוצים, זה מסוכן. הבנתם? וגם מהצד השני, הרבה חילונים היססו להיכנס במפלגה שכזו. יש מהם שסוף סוף החליטו מכל הקומיטה, למשל רפול, כן? רפול פחד מזה, כי אתם יודעים שרפול הוא מפייניק 100%, כן? ולהיות עם דתיים זה לא קל, כן? סוף סוף הוא הסכים, אבל בורג לא הסכים. כרגיל אמר, בורג אני. יותר מדי בורג אני.
זה מורה. אין אפשרות. איך אפשר לאחד את שתי הכוחות רק אם תהיה כפייה מצד התורה על הלאומיות?
לא, רק אם יש אהבה בשני הצדדים.
אבל הלאומיות צריכה לקבל את השלטון של התורה, אחרת...
מי אמר את זה? אנחנו בהתחלת הפרק, לאט לאט. זה, לאט לאט. וזה, אני חושב, זה הטעות. למשל, בהרבה חוגים דתיים אומרים, החילונים הם ילדים טובים, מקווים שיהיו דתיים. פה הניתוח של הרב פה הוא במדרגה אחרת לגמרי. יש שתי כוחות בעם ישראל. כוח התורה, עכשיו אנחנו מגדירים את זה הדת, כן? וכוח הלאום, כוח האומה. מכיוון שאלפיים שנה בגלות התרגלנו להגדיר היהודי רק בפרופיל של שבט לוי. שכחנו את כל העמידות האחרות של הזהות שנקראת ישראל. אני רוצה להסביר את דעת. שאי אפשר לבקש מרב להיות ראש ממשלה, כמו שאי אפשר לבקש לראש ממשלה להיות רב. אז מה זאת אומרת ראש ממשלה דתי? מה שאני צריך מראש ממשלה שיהיה ראש ממשלה? חוץ מזה הוא יהודי, באופן פרטי הוא יהודי, אז שיהיה דתי, למה לא? אבל זה לא הבעיה. ומה אני מבקש מרב? שיהיה רב? לא שיהיה, איך אומרים, מזכיר של ההיסטוריה. שכחנו מכל, כי כל התפקידים האלו, אמרנו, זה שייך לגוי שבת, וגם לגוי של חול. שכחנו מזה, שצריך לראות רופא לפי התורה, ראש ממשלה לפי התורה, וכן הלאה. אבל כשמדובר בדת, זה משהו אחר. זוהי הטעות. ולכן, כשיש איזה מין אהבה אישית בין דתי זה וחילוני זה, למשל בגוף של התחייה, כן? אחד מבין את השני, ולכן אפשר לעבוד יחד. אבל כשבא הצד האחד ואומר, מה זה ישראל? זה דת, זה בית כנסת. השני אומר, מה זה ישראל? זה אומה, זה מדינה, אז אי אפשר שאחד יבין את השני. זה לא הבעיה. זה מובן מה שאני ניסיתי להסביר, כן? אולי במילים אחרות. במשך כל הזמן, מהמשנה עד עכשיו, רק אצל הרמב״ם ברמזים, ביד החזקה ברמזים דברים קטנים מאוד, אין לנו שולחן ערוך של מדינה. יש לנו שולחן ערוך של שבט לוי, מכיוון שבכל תקופת הגלות, אלו שנשארו יהודים, נשארו יהודים רק באותו פרופיל של שבט לוי. פתאום הגיע הזמן לתחיית האומה כאומה. אז כשאתם מדברים בלשון הדת לאנשי הלאום, הם לא מבינים במה מדובר. יותר מזה, ואני לא חושב שאני אומר דברים מוגזמים. לרוב הם, נדמה להם ששומעים גויים מדבר על הדת. כי לדאבוננו, היהודים שמדברים על הדת, מדברים בלשון הגויים. זה מובן מה שאני אומר. לכן נעזור את המושגים האלה. זה מדובר ליוסף לפי התורה, ויהודה לפי התורה. והנושא שהרב מסביר, שצריך לאחד את שניהם, כדי שהתקופה של דוד תופיע. דוד המאחד את שניהם. וכשיהודה הוא לחוד, זה לא ישראל, זה תקווה של ישראל. כשיוסף הוא לחוד, זה לא ישראל, זה תקווה של ישראל. אחד מבחינת ראש, אחד מבחינת גוף, כן? אבל כל ראש של ייחוד אין נפש חיה. זה מובן?
איך מסבירים את מה שהרמב"ם כותב על המשיח בקופת ישראל
לקיים
תורה
ומצוות? כן. אז מה? נדבר על משה בן דוד.
אז נדבר על המלך כבר.
תראו היטב את הפרק שלי. הקושי על מה שאומר, הקושי על מה שאומר הרמב״ם, זה לא בהתחלה התפקיד של המשל לפתחתו, זה בסוף. סליחה, זה לא בסוף, זה בהתחלה, כן? כי אין לו שום מושג של משל בן יוסף. כן? אבל כל התוכנית שמטיל על המשל, זה תוכנית לחיים של 200 שנה, כן? אתם רוצים שנביא את היד החזקה, כן? הוא רוצה, גם שיבנה מדינה, גם שיביא את כל העלייה של היהודים, גם שיביא את עשרת השבטים, גם שיבנה בית המקדש, גם שיעשה לנו איזה משנה טובה חדש, גם ש, כן? לכן הוא סיכם בפרק אחד תוכנית של כל ימות המשיח. בהתחלה יש שלבים שנקראים משיח בן יוסף, רק בסוף יש להם, זה מובן? טוב, אני לא את האומה, לא את המדינה, לא את הארץ ולא את התורה, כן? כל זה נכפה עלינו. אז רק בקצרה אני מספר. ב-48, כן, בשנת תש"ח, זו הייתה הקץ של הגלות בבחינת מדינה, כן? לא הייתה לנו מדינה מהמלכות בית שני, והעם היהודי לא רצה את זה. עכשיו כל היהודים שוכחים את זה. אבל ב-48 היה קומץ של ציונים משוגעים, 600, סליחה, 600 אלף ביישוב פה, וזה נכפה על העם היהודי כולו, כן? בעל כורחו, העם היהודי יש לו מדינה. והרב נחמני הסביר באותו לימוד שהתוצאה הייתה בעיה שאין לה פתרון. זה איך קוראים את זה בעברית? שכחתי. כי אומרים את זה כרגיל באנגלית ואני לא מבין אנגלית. הפליטים של הערבים, כן? התוצאה של העניין הזה שהעם היהודי ב-48 לא רצה אותה מדינה, זה בעיית הפליטים ואין לה פתרון. כן? מכיוון שהערבים לא עושים את הפתרון האפשרי, ואיזה מדינה יהודית יכולה לקבל עכשיו כמה מיליונים של פליטים במקום יהודים שאינם, כן? זה מובן? טוב. ואחר כך, ב-68, זה הארץ שנכפת הארץ. הוא הסביר את זה, אנחנו רואים את זה מאז, כן? זה כמעט 20 שנה, כן? כמעט. שעם ישראל בכללו, וגם מדינת ישראל, חוץ מהמשוגעים האלו שנקראים נאמני ארץ ישראל, רוצים להחזיר את הכל. ואני זוכר אותו כשהיה מסביר את זה. ואתם רואים שאי אפשר, זה בלתי אפשרי, אנחנו רוצים להחזיר למי, אי אפשר. אז זה לא יכול לראות. מאז, מחורת מלחמת ששת הימים, משה דיין חיכה למי אני אחזיר את זה, אף אחד לא רצה. זה בלתי אפשרי. לא, זאת אומרת, זה בעל כוחנו, יש לנו שטיחים, לא שטיחים. והממד השלישי, התורה, לא, זה אותו מצב, לא רוצים אותה. אז יבוא עת ויהיה לנו תורה, אפילו בכפייה, כן? כמו שהמדינה והארץ נתנהלו בכפייה. זה מה שרומז הרמב״ם, זה מובן, כן? אבל זה תהליך, זה מה שאמרתי מקודם, הטעות זה לראות את זה כתהליך מגי. זה מובן. אבל כמו שיש לנו בעיה בלי פתרון מ-48, הפליטים, וכל הבעיות שיש לנו עם המחבלים באה מאותו זמן, כן? כמו שיש לנו עכשיו בעיה בלי פתרון, הערבי השטחים, כן? אין פתרון. אז תהיה לנו בעיה בלי פתרון. איזה בעיה? זה יהודים שחוץ לארץ. מכיוון שעד עכשיו התורה אינה החוקה של מדינת ישראל. אבל כשהתורה תהיה החוקה של מדינת ישראל, ואף אחד לא יודע איך, כמו שאף אחד לא ידע ב-48 איך תקום מדינה, כמו שאף אחד לא ידע ב-67 איך נגיע לירושלים ולחברון וליריחו, כן? אף אחד לא ידע. אז אף אחד לא יודע איך התורה תהיה החוקה של מדינת ישראל. אנחנו קרובים מאוד, מכיוון שאין ברירה. כשאין ברירה, אז מוכרחים, כן? והבעיה בלי פתרון זה תהיה היהודים של הגולה. כי אם, שוב, אם התורה תהיה החוקה של מדינת ישראל, אז מוכרח לומר, מפי התורה, שכל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבוד עזרה. מה נעשה איתם? כן? תפסתם את זה? זהו. אז נחזור לעניין שלך. טוב, קודם כל, נכנסנו קצת בבעיה המרכזית, כן. זה לא עניין של המדינה תהיה דתית. צריך שהמדינה תהיה יהודית, אני מעדיף לומר עברית, אבל זה לא משנה, לפי התורה. וראש ממשלה, כהן גדול זה כהן גדול. וזה דברים פשוטים, כן? זה טעות לבקש מראש ישיבה להיות ראש הסוכנות, וזה טעות לבקש ממזכיר ההסתדרות להיות מלמד גמרא. זה לא היה, זה לא היה. טוב, זה מספיק מובן? או אם יש שאלה, זה לא מספיק מובן?
כן. בעיקרון
של קובעין
אותו,
כמו שרמב"ם במקום אחר,
אומר
קובעין
אותו עד שאומר
רוצה
אני. זאת אומרת
שיש תמיד ה... יפה, אבל קובעין אותו זה מלמעלה. קובעין אותו זה מלמעלה. אם אני הבנתי אותך, זה הולך לאותו כיוון של הלימוד של הרב נחמני, כן? כי מי כפה על עם ישראל מדינת ישראל? זה מלמעלה, כן? מי כפה עלינו את הארץ? זה מלמעלה. זה מצב שאין לו אנלוגיה בכל העולם כולו, בכל ההיסטוריה כולה. אין דבר כזה בעולם, כן? ואני יכול לומר שרוב היהודים לא רוצים מזה. לא המדינה ולא הארץ. רוב אומות העולם לא רוצים מזה. כי זה מביא להם המון בעיות, גם על היהודים וגם לגויים. אבל הקדוש ברוך הוא גזר. זה כפייה. כופין אותו בנושא שלנו זה מלמעלה. טוב, אני חושב שזה ברור. מה נשאר לנו? את הממד השלישי. את הממד השלישי זה התורה. זה מה שנשאר לנו. כפי שאמרתי, אבל זה נושא בפני עצמו, אין ברירה לאותה מדינה אלא לחיות לפי התורה, כדי לצאת מכל הבעיות שלה. לפני כמה ימים שמעתי כתבה ברדיו. על המצב של האסירים בבתי כלא, כן? וזה היה איזה חילוני שהיה מדבר, איזה מין דרש, משהו נפלא. הוא דיבר על תורת עבד העברי, כן? וההבדל בין המצב הגהנומי של בתי כלא בישראל, שלא מתפקדים לפי התורה, אלא לפי החוקה המערבית, כן? והמצב של העבד העברי. והוא אמר בנאיביות נפלאה, אני לא דתי, אבל אני חושב שזה עדיף. זאת אומרת, אין ברירה. הבנתם את הבעיה? אני זוכר המון 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 דברים כאלו. שנים הייתי במשרד החינוך, בוועדה של החינוך הממלכתי דתי, וכל פעם שהיינו מדברים בקשר בין הפשיעה בישראל ומצב החינוך, אם זה חינוך חילוני, אם זה חינוך דתי, אף על פי שזה זה לא פשוט, זה לא לבן ושחור, זה לא קל. ומומחים בחינוך הסכימו בזה שיש קשר. אז מסקנה, אין מסקנה. עד שנגיע לאיזה מין נקודה שאין ברירה, אז כופים עליו מן השם. זה ממש עם כשעורף, אבל זה העם שלנו. אין עם אחר. אתם רוצים שנמשיך קצת? זה כבר איזה שעה? יש לנו קצת זמן? כן. כי העניין מיני הוא בי, אבל זה נרגה, זה קראנו כבר. כן, ויהודה המיוחד לכוח ישראל המיוחד, הייתה יהודה לקודשו, ועל אוהב יוסף נאמר, אוהב שכן באדם, בהנה. תכלית בחירת מלכות בית דוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד, ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, כי אם עוד עוזרים זה לזה. ולכן השאלה שלך הייתה במקומה, כשדיברתי על מפלגה עם שני התלונים, עוד לא הגענו לזה. ואני זוכר הרבה אנשים פוליטיים שהכרתי אותם בתנועות הנוער, הם היו שייכים לבני עקיבא, אמרו לי בנאיביות, אבל התנועה זה הקן שלי, אני לא יכול לצאת מהתנועה. יש עכשיו איזה מפקד באותה תנועה, כן? והם לא ראו את החשיבות הלאומית הגורלית של אותו זמן. ולכן אני אמרתי, התחייה זה יפה מאוד, אבל זה לא משלגע. זה מובן. ולא די שלא היו סותרים זה את זה, כי אם עוד עוזרים זה לזה. ואמרו זל במדרש. שנאמר בדוד אדמוני, כמו שנאמר בעשיו, אלא שנוסף בו וטוב עיניים. כי אצל עשיו עמידת הדין היא מוחלטת, זה דין קשה. זה הדין של מדינה כמו המדינות, כל המדינות, החוקה, הפורמליות של החוקה, וזה רומא, זה רומא. ואני חושב שהבעיה הכי חמורה לפי הנושא הזה במדינת ישראל, זה שכל מערכת השיפוטית שלנו מתפקדת לפי עשיו ולא לפי דוד. אתם יודעים את זה. כשמדובר ביהודים, כשמדובר בערבים, זה משהו אחר, כן? Okay? זה ידוע גם. אז, אלא, אצל דוד, מידת הדין, זה נקרא דין הרפא. זה אדמוני, אבל בטוב עיניים. זה מידת הדין עם מיזוג של מידת הרחמים. מלכות בית דוד זה מלכות. מלכות עשיו זה מלכות הרשעה. הבנתם את ההבדל, כן? ומדעת סנהדרין הורג, דן ודנין אותו. הורג, אבל מדעת סנהדרין. ופה יש איזה חידוש, צריך לשלוח אולי לפרופסור זמיר. מדעת סנהדרין הורג. ברוך שהורג מדעת סנהדרין, אבל מדעת סנהדרין הורג. הבנתם את ההבדל, כן? לא הבנתם את ההבדל? מה? דוד היה הורג רק מדעת סנהדרין. כן? אבל מדעת סנהדרין היה הורג. כשצריך, צריך. זה מובן. זה ההבדל בין דוד ושאול, כן? ואנחנו עוד בתקופת שאול כנראה. כן? ותשמעו, מה שקורה במצרים עכשיו, עם הרוצח של סיני, איך קוראים לו? כן, כל פעם אני קורא את זה בורקה, סבא זה הצד המצחיק שיש בעניין, שאם הרוצח הזה היה נשפט בישראל, היו משחררים אותו אחר כך, כן? מה אומרים הישראלים? אתם רואים את המצרים? לא, 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 לא דנו אותו בדין מוות. איך אומרים את זה? כן? זה משהו... טוב, תמשיך. הנה, פה הרב מאפיין את הזהות של דוד המלך. קיבוץ הגבורה החומרית וכל התלוי בה, לתוקף עם וממלכה גדולה ואדירה רבתי בגויים, עם העילוי הרוחני היותר מרום וקדוש. זה המדרגה של דוד. אבל לפני שאנחנו מגיעים למדרגה של דוד, יש השלב הזה של הכוח של יוסף מחד, והכוח של יהודה מצד השני, והסכנה של העימות ביניהם, עם כל הסכנות שכרוכות בדבר. הנטייה להתבוללות אצל יוסף, והנטייה לדתיות אצל יהודה. וכשאני אומר דתיות, כמובן זה במובן השלילי. זאת אומרת, לעשות בתי כנסת דומים לכנסיות. וזה מובן. ולולי שגרמו עוונות, וישראל מעשו במלכות בית דוד, עד שנחלקה האומה, עשרת השבטים שאפרים שהוא כוח יוסף בפני עצמו, ויהודה בפני עצמו, היה הכל מאוחד בכוח אחד על ידי עץ יהודה, שהיה כולל גם כן כוחו של יוסף. זה מובן? והקושי זה שברור שכוח הייחוד הזה בא מיהודה ולא מיוסף. אבל צריך לחכות איזו תקופה שאלו ששייכים למחנה יהודה יהיו מסוגלים לאותו ייחוד. זה מובן? ועמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע, אשר אוהב סלע. מה? אהב. ועל ידי קיבוץ שתי הכוחות, שני הכוחות יחדיו, היו שניהם מתעלים. אתם רואים במקרא, יש שני פרקים שמספרים את ההתחלה של המשיחות של יוסף וההתחלה של המשיחות של יהודה לפי התולדות, זה בספר בראשית. אז שני הפרקים האלו מתחילים בפסוק הזה. רבי יוסף כתוב, ויוסף הורד מצרימה. רבי יהודה כתוב, וירד יהודה מאח. זאת אומרת, כל עוד שיוסף הוא מחוץ ליהודה, יש ירידה. בעל כורחו, ויוסף הורד. כל עוד שיהודה הוא מנותק מיוסף יש ירידה, וירד יוסף מאח. זה מה שאומר הרב פה. ועל ידי קיבוץ שתי הכוחות יחדיו, היו שניהם מתעלים. הכוח החומרי היה מתעדן ומתקדש מצד תרוותו אל הקדושה המיוחדת לישראל, והכוח הרוחני היה מתחזק ומתאמץ בכוח החיים מלא ועדיר כדי לגלות הודו ותפחתו על ישראל. טוב, זה המצב האידאלי שלפי דעתי מייסדי האומה, אם באו מהזרם החילוני, כוחו של יוסף, אם באו מהזרם הדתי, כוחו של יהודה, זה היה החלום שלהם. כן? אבל אתם רואים את ההסבר של הרב פה. מהתחלת התהליך, כל זה משיח. ולכן, אלו היהודים או החילונים, שהם אנטי הנגד, ההשוואה של הציונות בשלב הראשון שלה, והמשיחיות בבחינת משה בן יוסף, גם הדתיים והחילונים שהם נגד זה, מחכים איזה מין שלב משיחי שאני מגדיר כמגיד. הבנתם את זה? טוב. ודווקא עכשיו זה מתגלה. אני משוכנע שאותו מתח היה בכל תקופת הגלות שלנו, כשהיו מדברים על תקופת המשיח. היו אנשים פיקחים שהיו יודעים שמעשה עבוד סימן לבנים, שצריך לשוב על עוד. אותם תהליכים שהתורה מספרת לנו, איך יורדים לגלות ואיך חוזרים מהגלות, כן? וזה נקרא, לפי הנביאים, התחלת ימות המשיח, כשזה סוף הגלות של המלכות הרביעית, כשזה סוף הגלות השלישית, אתם זוכרים את כל מה, למה אני רומז, כן? הגלות, הגאולה האחרונה, הקץ המגולה, ממי שהיה צד בקי, בפרשנות התורנית על ההיסטוריה של עם ישראל, יודע שאנחנו הגענו לסוף את כל התורה. אחרי בבל, אחרי פרס, אחרי יוון, זה סוף של רומי. אחרי גלות מצרים, אחרי גלות בבל של בית ראשון, זה סוף גלות שלישי. זה מובן. ולכן מה שרציתי לומר זה, עכשיו זה מתגלה, כן? שיש מאמינים לפי התורה למשכיות של התורה, ויש לדעבוני מאמינים בצורה מגית למה שהם קוראים משכיות, בצורה של כלומר אמונה בנו. טוב, אם אין תגובה, זה רמז או סימן שאני יכול להמשיך. איפה הגענו? כן, שהכוח המאחד צריך לבוא מיהודה. ייתכן מאוד שיש פה איזה קשר לפסוק האחרון של הנבואה, שאנחנו צריכים את אליהון נביא. ויש לי לבבות על בנים ולבנים על עבודה. לבבות על בנים קודם, ואחר כך לבנים על עבודה. זה מובן? טוב, אז אני. עד שקרני הודו היו מהירים גם כן על העולם כולו, וכמו שיהיה לעתיד לבוא, והיה שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים נדרשו, והייתה מנוחתו כבוד. לא מלחמה בין שני כוחות מתנגדים, כי אם מנוחה שלמה, שהוא הכבוד היותר עליון ונישא. הביטוי הזה, מנוחתו כבוד, אנחנו משתמשים בו, לפי המסורת הרבנית, כדי לדבר על המתים, כן? תהיה מנוחתו כבוד. אבל לפי הפשט, הרב מסביר פה את הפשט. זאת אומרת שכשנגיע אל המנוחה ואל הנחלה, אותה מנוחה תהיה בכבוד, ולא בעימות בין שני הכוחות. ואני ציינתי את זה כי דווקא הנוצרים לקחו את הפסוק הזה כדי להסביר על מי שאתם יודעים. טוב. לא מלחמה בין שני כוחות מנגדים, כי אם מנוחה שלמה, שהוא הכבוד היותר עליון ונישא. אמנם, עוונותינו היתו אלה, אגב זה גם מקור, שנתחלקה מלכות בדוד, וכל אחד מן הכוחות השונים שהיו ראויים להתאחד דווקא, התחיל להתפתח בפני עצמו, כאילו דבר אין לו עם משנהו. ומזה יצא מה שיצא להפסד כללי לשני עניינים בעוונות הרבים. אפרים, שנוסד על ידי ירובעם, שהופקד מתחילה על סבל בית יוסף, זאת אומרת על כל התפקיד הגשמי של בית יוסף, מפני כישכונו המעשי, ויך שלמה את הנער, כי עושה מלאכה ההוא, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף, פנה לגמרי מהקדושה העליונה מיוחדת לישראל, ואותי ישלח אחרי גבייר, ומזה יצא הסילון הממיר, חטא עבוד הזרה שגרם להתפתחות הנטייה של השווי שיש בישראל לעמים לצד הרע והגרעון. שמחתי הרבה ישראלים הערב שאמרו לי לשנה טובה. זה החג שלהם. זה הצד השווה. שכחתם את זה. עד מידת אפרים בעמים הוא התבולל, אפרים היה עוגה בלי הפוך. ולא לשכוח, הפסוק שאומר, הבן יכיר לי אפרים, אבל זוהי הנטייה כשיש פירוד ביניהם. ויהודה, בחסור לו הצד המעודדו וחומריותו, היה צריך להשלמה רוחנית גדולה ואדירה, שתספיק להמציא גם כן את הצד החסר החומרי, וכיוון שלא עלה למעלה זו, נתבזבז הכוח הרוחני גם כן, עד שלא יחזיק מעמד וקשל גם יהודה עימם. זה ממש הסבר פשוט ויפה. מה רוצה לומר הרב פה? שיהודה בלי יוסף היה מסוגל להיות אור לגויים, ישראל, בקדושה שלו, רק עם מדרגה יותר ויותר עליונה. מה קרה? לא הצלחנו, לא זכינו. והכל הצטמצם כדת פחות או יותר דומה לשאר הדתות, וכמו מה שקרה ביוסף, לאומיות פחות או יותר דומה לאומיות של אחרים. זה הסבר פשוט. פה אני רוצה לקשור את זה עם מה שאומר המערב בנצח ישראל. המאמר של המהר"ל נכתב לפני הרבה הרבה זמן, ואנחנו רואים בהסבר שלו איזה מין ניחוש של אותו עניין, שמכיוון שבארונות הרבים, אומר המהר"ל, בארונותינו הרבים, והוא מסתית את התלמוד, 2000 שנה תוהו, 2000 שנה תורה, 2000 שנה ימות המשיח, שהמשיח היה יכול להגיע. והתלמוד אומר, ולאבותינו הרבים, עבר מה שעבר ולא בא, כן? אז המהר"ל חוזר על אותו מקור ואומר, כמעט בסוף 2000 שנה האלו, סוף סוף, העיקר זה להחזיק מעמד עד סוף 2000 שנה האלו, כי העיקר זה עידן של תחיית המתים והעולם הבא. מכיוון שפספסנו, הפסדנו, את הכוח הזה שבזכותנו תבוא תקופת המשיח בבחינת אחי שמה, במהרה בימינו. מכיוון שלא היה בנו מספיק כוח בבחינת העם היהודי, הממד של ירידה, להיות אור לגויים במדרגה העליונה שאומר הרב. הבנתם את הקשר? ולכן כנראה שמהר מאוד הרבנים התייאשו מזה, והרבנים חיכו עד אחרית הימים, עד הזמן הקצוב, עד הקץ המגולה. מכיוון שראו שלא היה בכוח עם ישראל להיות באותה מדרגה רוחנית שהיה צריך להיות. למה? מכיוון שחסר לו כוחו של יוסף. זה מובן מה שהרב מסביר. לפי דעתי, היינו יכולים מיד אולי אחרי מלחמת ששת הימים להגיע לאותה מדרגה, או להתחיל להגיע לאותה מדרגה. באותו זמן היה בארץ איזה נוער נפלא, אבל זה לא הצליח. וכנראה שצריך להכין עוד דור שיבין את זה ושיתחיל לעבוד לעבודים. לפי דעתי, אי אפשר להצליח עם איזה מין תיקון, איזה מין, איך אומרים את זה בעברית, רפלטרז', מין תיאח של המשלגות הישן. ייתכן מאוד שצריך להתחיל מחדש, להכין דור שיצליח. אחרי אנחנו צריכים להיות טוב, אז נתראה גם עוד שבוע ונמשיך בנושא המחלות. שירת יבידה, זהו? כן. אז איפה הגענו? מי זוכר? לא משנה כל הזמן. כנראה בדף 95 למטה. זהו? והנה גם אחרי הפעילות. 4 שבועות לפני הסוף. זהו. 3.5. כן, עכשיו אני נזכר. הייתה שאלה שאני צריך לברך קצת אותה ונמשיך מיד. יש הכוח של שבט אפרים, שהוא בית יוסף, זה הכוח הלאומי. זוכרים את זה, כן? והכוח של שבט יהודה, שהוא נקרא גם כן מאשר בן דוד, אבל פה צריך להעדכן קצת, זה הכוח הרוחני. אבל אמנו כבר, תזכירו לי, אם כבר אמנו את זה, שכל עוד ששתי הכוחות האלו הם נפרדים, הגענו לזה, כן? זה עוד לא השלב של משיח בן דוד. זאת אומרת, דוד כולל גם את יוסף וגם את יהודה. הגענו לזה? כן? אז נמשיך. והנה, גם אחרי הפיוט, זאת אומרת, אחרי התקופה של ירובעם ורחבעם, אם היו, על כל פנים, מי היו, זאת אומרת, ממלכת ישראל וממלכת יהודה. תהיה? אם היו, על כל פנים, מתחדים לדעת שכל אחד יסגל לו את נטייתו הפרטית, אבל באופן שיקבלו זה מזה את הצדדים הטובים. ומיד תתרוך שאלה, האם זה אפשרי? אם היה פילוג, ניתוק בין שתי הכוחות האלו, האם אפשר לחשוב על איזה מין, איך אפשר להגדיר את זה עכשיו? ממשלת אחדות לאומית, בין שני המחנות האלו. מכל מקום, הרב מסביר את היעד הזה. אבל פי שיש פילוג, זאת אומרת, זהות של ישראל בצפון, ושל יהודה בדרום, ולמדנו בשיעורים הקודמים שיש איזה רמז שיהודה נקרא ראש של ישראל. אתם זוכרים את המקור בגמרא, מי בראש, בן ישי בראש. זוכרים את זה, כן? והראש בלי המוח זה לא ראש, ומשמעות של העניין הזה זה היהודים בלי התורה יש משבר. אבל ממלכת ישראל, שהיא נמשלת לגוף, הערך הכי חשוב זה ייחוד האיברים, בלי המוח. זוכרים את זה? כן. ולכן, אם כבר קרה הניתוק הזה, אי אפשר לומר שישראל, במשמעות המשיחית שלו, קיימת בהיסטוריה. יש רק איזה מין שלב הרעי, שלב ביניים, עד ימות המשיח. אבל בכל זאת הרב מסביר פה שאף על פי שהיה פילוג, שהיה ניתוק של שני הזהויות, נאמר, היה מקום לחשוב על איזה ברית ביניהם. נראה איך הוא מסביר את זה. אבל באופן שיקבלו זה מזה את הצדדים הטובים, ויהודה יקבל מאפרים את הדרכים והנטיות המוכשרות בו לשכלול האומה בתוקף חומריותה ואנושיותה הכללית. ואפרים יקבל מיהודה את הכוח העליון המיוחד לישראל בדרכי קדושה. ייתכן מאוד שבמשך כל התקופה של הגלות היו פה ושם בקהילות מיוחדות מצב דומה לזה. הייתה איזה מין ברית בין שני מנהיגי הקהילה, הרבנים מצד אחד והמנהיגים פשוטו במשמעו מצד שני. והצד הראשון, הצד הרוחני, היה נותן את הקדושה שלו לכל, והצד השני, הצד נאמר הקהילתי, היה נותן את הכוח החומרי לכל. זה מובן, כן? אבל לפי דעתי זה היה נדיר מאוד. ראינו או ארגונים כולם מיועדים ליעד הרוחני או ארגונים כולם מיועדים ליעד החומרי. ולפי דעתי זה המצב לרוב בקהילות בתפוצות עכשיו. ארגונים שונים, ארגונים שונים. ארגון שהיעד שלו זה תורה, ארגון שהיעד שלו זה העם. וארגון למשל הארגונים של גמילות חסדים, וארגון שהיעד שלו זה ארץ ישראל. אבל כל אחד ואחד הוא, ואפשר לומר את זה בהכללה, לרוב מנותק אחד מהשני. ולכן החזון הזה של אף על פי שיש פילוג תהיה ברית, זה נשאר עד עכשיו לפי דעתי, חוץ ממדינת ישראל, שהמצב הוא קצת אחר, כמין אידאל שלא ראינו אותו בהיסטוריה הממשית, חוץ מתקופות נדירות מאוד. ייתכן שהיו קהילות כאלו בארצות ספרד, בספרד עצמה. ייתכן גם כן שהיו בפולין. אתם זוכרים, שכחתי איך היו, היו קוראים לזה. זה מין כנסת ישראל, ככה. מה? ועד ה...
ארבע ארצות.
אבל עכשיו, במצב של התפוצות, כפי שאנחנו מכירים אותם, הפילוג הוא פילוג לא רק למעשה, אלא גם פילוג אידיאולוגי ועקרוני. אחר כך, כשנגיע לתפקיד של שבט לוי, בין כל השבטים האלו, נחזור על הנקודה האלה. אז נמשיך. כשיהודה ישפיע לאפרים, מתורת ומידות קדושות והכשרה לנבואה, ורוח הקודש למיוחדים לזה. היה המחץ הולך ומתחבא. אם הברית הייתה אמיתית, היה אפשר להגיע לימות המשיח באופן יותר קל, יותר אמיתי. אלא שכיוון שנחלקו חילוק ממלכה, ועל ידי ההשפעה המאחדת, הלא הדבר מחויב שהצעת הגובר יהיה לו המצב העליון הרוחני המיוחד לישראל, שהיא הנשמה המאחדת ומחיית הגוף. הקושי פה, אתם רואים מיד מה שהרב רוצה להסביר, שביעד הזה של האיחוד של שתי הכוחות, ברור שהכוח הרוחני יהיה עדיף, יהיה יותר עליון מהכוח החומרי. ופה בא הקושי של השלום ביניהם. וזה לא רצה ירובעם. על כן הייתה התוכנית הפנימית של ציור אפשרות ההתאחדות עם המניעה מצד חפץ ההתנצות שלו במשפט, מה שאמרו חז"ל בגמרא, שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם מבגדו ואמר לו, חזור בך ואני ואתה ובן אישה נטייל בגן עדן, זה תיאור של ימות המשיח, כן? ויחדיו תשכללו את האומה הישראלית להביאה לתכליתה להיות לעם, לשם אלוקי ישראל, להיות גם כן ראויה, להיות לאור גויים, שהצדדים השווים לכל אדם, אשר על פני האדמה, גם כן ראויים להיכנס בבניין. אומנם, על שאלת מי בראש, מוכרחת התשובה לבוא, בן ישי בראש, זה מה שהרב הסביר, אם יש אפשרות של ייחוד, אז ברור שהיה צריך שרוב העם, שהוא בבחינת הגוף, האיברים, יקבל את המרות של הראש, שזה החלק היהודי לפי התורה. אני חושב שהגענו גם כן לנקודה ולפי דעתי ההסבר של הרב הוא גם פשוט מאוד. הוא הרב שדיבר על אהבת חינם. זאת אומרת, אם החלק הרוחני יהיה אהוב על הבריות, אז זה אפשרי. ואם החלק הרוחני הוא לא אהוב על הבריות, זה לא אפשרי. לדעוננו, חוץ מכמה יוצאים מן הכלל, זה לא המצב עכשיו, זה מובן. ולכן צריך לעבוד על המידות האישיות של, האישיות של כל האישיות מצד זה ומצד זה. זה הכלל של ואהבת לרעך כמוך. אם אתם זוכרים מה שהסביר הרב כבר על המשנה, על אהרון הכהן כדגם, זה כוחו של שבט לוי. מי זוכר את המשנה? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרב הנקל. והיה רגיל להסביר, לפי פשט המשנה, אוהב את הבריות ומקרב הנתורה, דהיינו הבריות שהן רחוקות לתורה. איזה בריות היה צריך לאהוב? אוהב את הבריות ומקרב הנתורה, זה דווקא הבריות שהן רחוקות לתורה. כל עוד אנחנו לא מגיעים לאותו מצב, אז מי שאינו אוהב, אינו אהוב. ואם אינו אהוב, אינו מקובל, ואם הראש אינו אהוב אהוב הוא אהוב הראש. אהוב. על הגוף זה המצב של פילוג. זה מובן. ולכן, אני רוצה להסביר את זה. זה לאו דווקא עניין אידיאולוגי במובן הפשוט של ההגדרה. זה לא עניין של עימות שכלי, אינטלקטואלי, רוחני, עמוק, מטאפיזי, כן? מי ישכנע את השני? זה לא העניין הזה, כי לפי דעתי, אם אנחנו מבינים את הנושא פה, אי אפשר שאחד ישכנע את השני. המטרה המשיחית זה שתהיה אהבה ביניהם. זה מובן? ואני לא חושב שהגענו כבר למצב כזה, להיות כולם משוכנעים שכל אחד ואחד יש לו תפקיד שונה לגמרי. הראש לא יכול לתפקיד כרגל, הרגל לא יכול לתפקד, סליחה, כראש. אלא אם הרגל מקבל את הראש, ואז, והראש מקבל את הרגל, אז הגוף עם הראש שלו יכול להיות בריא ומושלם. ולמשל, אם שואלים את השאלה, שמעתי את זה מהחסידות. מה עדיף, הראש או הרגל? אז יש תשובה שהראש עדיפה, אם הראש, עדיף, אם הראש לא רואה איפה הרגל צריך ללכת, אי אפשר להגיד. אבל יש עוד תשובה אחרת, שמעתי אותה כבר. הרגל עדיפה, למה? מכיוון שבלי רגל, הראש נשאר במקומו. מה? יש תחליף לרגל. מקל כזה או מקל כזה? מה? סליחה?
ראש בלי רגל
נשאר במקומו, וזה הנושא שלנו. אם היינו יכולים להיות עם רוחני, עם מצב רוחני, גוף רוחני ועולם רוחני, וזה לא העולם שלנו, לא הייתה בעיה. כשמדובר על הרגליים, זה דווקא הרגליים של המשיח. ונגיע מיד. טוב, אני חושב שהנקודה היא של הנושא, זה כבר ברור, כן? זה לא כל כך עניין של שכנוע השקפתי, אלא זה עניין של אהבה הדדית בבחינת העמידות הבסיסיות של היומיום בבני אדם. ונשאלת השאלה, למה אנחנו עדים לזה? שבגולה הקשר בין האיברים השונים האלו של גוף ישראל היה יותר, כל זאת היה יותר הדוק מהמצב פה בארץ, מי יכול לתת תשובה לזה? כל הזמן היה קשה ליהודי לקיים את המצווה ואהבת לרעך כמוך. זה ידוע, כן? זה לא הנושא שלנו, אבל זה קשור מאוד. זה מצווה חשובה מאוד, ולא לחינם התורה ציינה את זה, ואהבת לרעך כמוך, ידעה שזה לא קל, כן? אבל ייתכן מאוד שבמצב של הגלות ושל הרדיפות, המצב של הקשר בין היהודים היה יותר טוב מלכאורה מה שקורה בחברה הישראלית. מי יכול לתת הסבר לזה?
זה אהבה נגד משהו אחר.
לא, זו הייתה כפייה של האנטישמיות.
אז התאחדות נגד האנטישמיות. אבל פה זה חופשי, אז...
זה הסבר גם כן, אבל אני חושב שיש עוד משהו אחר.
האינטרס
האנוכי. האנוכי? טוב, זה קשור למה שהיא אמרה. כל עוד שהיה המצב המלאכותי של קהילות צמודות בגוף זר, אז המצב היה אחר. עכשיו שהתחרות האנושית הבסיסית בין בני ישראל היא עכשיו לא מלאכותית, אלא מציאותית, זה חברה יהודית, וזה לא קהילה יהודית, זה משהו אחר לגמרי. אז הבעיות האמיתיות מתגלות. אבל לפי דעתי, כשלומדים את המקורות, גם בתלמוד, שמתארות את ה... את, את המצב האפשרי כשעם ישראל חוזר לאחסו ובונה חברה מציאותית, ואני חוזר על זה, ויש הבדל עצום בין חברה אמיתית ובין קהילה מלאכותית צמודה לגוזר, כן? אז כשאנחנו לומדים את המקורות האלו, אנחנו רואים שהמצב הנוכחי, הריאלי, נאמר, הוא לא כל כך גרוע. לפי מה שאומרת, שאומרת התורה שבעל פה עלינו. זאת אומרת, כנראה שיש לנו מזל. זה היה יכול להיות יותר ויותר גרוע מהמצב שאנו קוראים בעיתונות. אתם מבינים את זה? לא? למשל, יש משבר במערכת הבריאות, כן? טוב, גם במערכת השיפוטית, אבל זה משבר אחר. וזה עוד משבר אחר, בהרבה מערכות. יש משבר, בשום ספק זה בלתי אפשרי להבין את זה. עם שכל ההיסטוריה שלו היה רב עם של רחמנים, בני רחמנים, מה שקורה בבתי חולים, שאנחנו יודעים מהתקשורת, זה לא נורמלי. זה מובן. אז, מה אמרה גמרא על זה, שזה רמז במסכת סנהדרין? נגיע למצב שצריך לתת דג לחולה ולא מוצאים דג, לא מוצאים דג לתת לחולה. אז אני חושב שייתכן, אולי יש רופאים ביניכם או אחיות שיסבירו את זה, אז אני חושב שהגענו למצב כזה. מכיוון שמיד כששומעים את זה, אולי אין דג בחולה, יש מהומות בחברה. הבנתם את זה? טוב, אז צריך להיות קצת אופטימי. נמשיך. מה שאמרו חז"ל, שתפסו הקדוש ברוך הוא יהורם מבגדו, זה אמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. יש גם כן הרבה מפרשים על ה... על הפסוק הזה, ואני אהיה לכם אלוקים, יש הרבה מקורות, שנטייל בגן עדן ולא תראו ממני. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לבני אדם. זה מצב של התגלות הבורא בלי הפחד של היראה, אם אפשר לומר. זה ההסבר של הפסוק. השם לבדו ביום ההוא. מה זאת אומרת השם לבדו ביום ההוא? ההסבר הפשוט הוא סילוק העוד הזר. כל העולם כולו יכיר באדנות של האדון האחד והיחיד. השם לבדו ביום ההוא. זה הפשט של הפסוק. אבל יש הסבר לפי הקבלה שהשם לבדו, זאת אומרת השם, בלי שם אלוקים. רק מידת הרחמים ולא בלי מידת היראה. זה מובן? זה מובן? בלי מידת היראה, בלי מידת הפחד. למדנו פעם את הפסוק בתהילים לפי ההסבר של הרב, זה פסוק אחר, של הרב רחמן מבשר, שאומר כי שמש מגן השם אלוקים. יש פסוק בתהילים ככה, כי שמש ומגן השם אלוקים. הוא עצמו גם השמש וגם המגן על השמש.